אנחנו בשיעור השלישי על גדעון, הסיפור של גדעון, ולמדנו בעצם בפרקים הקודמים, בשופטים פרק ו', למדנו על גדעון שנמצא, יוצא לעזור לאבא שלו לחוות את השדה, לחוות את החיטים בשדה, וכשהוא עושה את הפעולה הזאת, הוא עושה את זה גם במצב של גבורה וגם תוך כדי כיבוד אב. עם ישראל כולו אז במצב שהם עשו עבירות, ואחרי העבירות שהם עשו, הם עדיין סבלו מאוד ממדיין. אחרי הסבל ממדיין, הם מתפללים על הקדוש ברוך הוא, אבל בצורה שמתפללים רק על הצרה, בלי לברר את עצמם, בלי לעשות תשובה על החטאים שנעשו וקרמו לחטא הזה. והתוצאה של זה שהקדוש ברוך הוא שולח להם נביא, הוא שולח להם את פנחס, שיגיד להם, היה יציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא עשה לכם כל כך הרבה טובות, איפה הכרת הטוב שלכם, איפה העבדות לקדוש ברוך הוא, איפה עירת הרוממות, אתם עדיין צריכים אותו, למה הולכים וממשיכים לעבוד את אלוהי האמורי? ולא כתוב שם מה ההמשך, אבל ההמשך הוא שגדעון חובט בגת חיטים ומלאך מגיע ויושב ומחכה תחת האלה באשר בעופרה, שם גר יואש אבא של גדעון, ומגיע, מחכה שיהיה איזושהי זכות שהקדוש ברוך הוא יושיע את עם ישראל. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מצידו מחכה להושיע את ישראל, הוא מחכה למצוא את האדם המתאים. ואז מגיע גדעון. גדעון, כמו שמגדיר אותו בעל העקידה, בעקידת יצחק, תחילת שמות, שליח עם תשוקה וחפץ לשליחות. זה הלשון של בעל העקידה. שליח עם תשוקה וחפץ לשליחות. שעניין הישועה היה חקוק בליבו מאוד. ולכן, כשהמלאך רואה אותו, עושה מצוות כיבוד אב, אומר לאבא שלו, תלך אתה הביתה, אני יחוות את החיטים כדי להניס מפני מדיין, הוא פונה המלאך אל גדעון ואומר לו, השם עמך, גיבור החיל, ואז הוא פונה ואומר, ויש השם עמנו? והיה כל נפלאות אבא שסיפרו לנו אבותינו, למה קראתנו כל זאת? לאיפה הניסים? למה הוא לא עושה ניסים לעם ישראל? אומר בעל העקידה, שים לב. הוא לא בא ואומר, אז יופי, שהתבואה שלי תנצל, שאני אהיה שמור ומוגן. הוא מבקש על מה? על ישועות לכל עם ישראל. זה שליח אמיתי. זה שליח עם תשוקה וחפץ לשליחות, שעניין הישועה יחקוק בליבו מאוד. הוא לא ביקש על הצלת התבואה שלו. הוא עסוק עכשיו ולעזור לפרט, אבל פרט אצלו זה חלק מכלל. זה לא פרט שעומד בפני עצמו. טוב, זה עניין כללי ולא נרחיב בו עכשיו, שאדם צריך לראות את עצמו כחלק מעם ישראל, לא לבקש שאני אהיה בריא והמשפחה שלי תהיה בריאה, שכל העולם יהיו בריאים, שכל עם ישראל יהיו בריאים, לכולם יהיה טוב, ואני בתוכם, גם אני קיים, אין בעיה, לא, אנחנו לא מדברים כעת על דרגה שאני לא קיים בכלל, אבל שלפחות יהיה הסתכלות של לכל העולם, ואותו הקדוש ברוך הוא בוחר. את השליח הזה עם התשוקה וחפץ השליחות, אכפת לו מעם ישראל, ואומר, לך בכוחך הזה, שהמלצת זכות על ישראל, והורשעת את ישראל מיד פלישתים, מיד מדיין, הלא שלחתיך, תלך. והסיפור הזה קורה מיד אחרי, אנחנו דיברנו על זה כבר בשיעורים הקודמים, הסיפור הזה קורה בפסח, וכל הסיפור פה מאוד מאוד קשור לפסח, עומר, וכמו שכתוב בחזל בהרחבה, ומגיע, דבר ראשון, עושה שם מבחן שלם עם המלאך, האם זה הקדוש ברוך הוא באמת עכשיו הולך להגיע להושיע אותו בצורה ברורה של נס, או שזה רק יהיה טבע, וזה מעניין לראות לכל האורך פה, יש טבע ונס מעורבים, זאת אומרת יש כל הזמן מבחן, זה נמצא על הגבול שבין שני הדברים האלה, וטוב, בסופו של דבר הוא מקריב את הקורבן, ואז הקדוש הוא אומר מה אני אעשה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך תביא את הפר הראשון של אבא שלך, תקריב על המזבח הזה שבנית, ואת הפר השני, שהוא פר שמיוחד לעבודה זרה, 7 שנים, תיקח אותו עם הצייה השרה ועם אבני המזבח של הבעל, ותבנה מאבני המזבח של הבעל ומהצייה השרה, מזבח חדש על המזבח הישן, ועליו תקריב את הפר השני 7 שנים, שהוא יהיה מעל, ושם תקריב אותו. על המזבח הישן, בעצם מזבח חדש גדול יותר, כן, כמו שדיברנו, יש את הפנימי ויש את החיצוניות, ועל זה תקריב את המזבח, תקריב את הפר השני של עבודה זרה, וגמרה בתמורה דווחת, 8 דברים הותרו באותו היום, אם זה זר ולילה ומוקצה ונאבד וכל מיני הלכות, מעניין שביאלקוט שמואני מוסיף, הוא בן קומרים. זאת אומרת, גדעון עצמו היה בן כומר, אבא שלו שרת עבודה זרה, ובעיקרון אולי בן כומרים היה מקום שהם לא יכולים לעבוד במקדש. לא ניכנס כעת לסוגה, אבל יש משהו כזה, ופה היה נידון, ופה הותר גם בן כומרים, שהוא זר ובן כומרים, מגיע ומקריב את הפר הזה על גבי המזבח הזה, עם שמונה הדברים שהותרו בו בלילה. וכמו שמבואר, במלבים, וראינו את הדברים מרב מנדל שקלובר, אומר שזה היה בגלל אהבת הקדוש ברוך הוא בסוד שכינה היורדת למטה בעבור אהבת עמו ישראל. זאת אומרת, היה פה מקום שהקדוש ברוך הוא התגלה לגדעון ואמר לו, לא משנה איפה אתה ובין מי אתה, ושאבא שלך כומר, ושזה לילה וזרות, וזה אבני המזבח של הבעל, וזה עצי השרה, וזה פר שיוחד ומוקצה ונאבד. עדיין הקדוש ברוך הוא יורד להיות, אין לך מה לפחד מהמצב בו אתה נמצא. אין לך מה להתייאש מהמצב בו אתה נמצא. סוד שכינה היורדת למטה בעבור אהבת עמו ישראל. לשון רב מנדל שקלובר. טוב, ואז לפני שהוא יוצא לקרב, אנשי העיר באים, כועסים, אבא שלו אומר, ירב הבעל, ובאמת כל אנשי העיר עוזבים את הבעל, הם כבר מפסיקים להאמין בשטות הזאת. ואז כשגדעון לפני מדיין המלאק, בני קדם נאספו יחדיו, גדעון הולך לצאת לקרב, רוח השם נפשה אותו, הוא תוקע בשופר, כולם נאספים, עם מנשה. לא על פי והדל בבית אבי, מי יבוא בשבילי בכלל, לא, כולם באים, מנשה מגיע, ויזגעו מוח הרב, מלאכים שלח בני אשר ובזבולון ונפתלי, ויעלו לקראתם, כולם באים. ואומר גדעון, אם אתה מושיע אותי, אני רוצה לראות עוד. לא אם אתה באמת קיים או באמת עוזר לי, אלא באיזה צורה תהיה הנס. ואז דבר ראשון מבקש, גיזת סמר בגורן, שיהיה טל על הגיזה ועל כל הארץ חורב, וזה הקדוש ברוך הוא, ויהי כן. זאת אומרת, יש עדיין טל מסביב, כי זה לא בטל כמו הגמרא בתענית, אבל הגיזה מלאה בטל, וזה בעצם מרמז לו, יש לך אישית זכות, והזכות של הפרט יכולה להציל לכל הכלל. גמרא ביומה, הרפא משובתם, אוהבי נדבה לכל העולם כולו, כי שב אפי ממנו, מהם לא נאמר, אלא ממנו, אפילו יחיד שעשה תשובה, מוכלים לכל העולם כולו בזכותו. ואז הוא מבקש עוד סימן, שכל הארץ, הכל יהיה חורב, אל הגיזה לוודאי, הגיזה של הצמר לא תקבל טל, שזה נס, לא טבעי, ועל כל הארץ יהיה טל, וכך קורה, והמלבי מסביר שזה בעצם שני השלבים למלחמה. השלב הראשון זה גדעון פועל, ואז כל העם אחריו, ואז כשכל העם מגיע, אז כבר גדעון אומר, מה אני לבד, אתם האלה שעשיתם, וכמו שמובא בהמשך הפסוקים. אנחנו ממשיכים פה עם פרק ז' פסוק א', וישכם ירובעל הוא גדעון וכל האום אשר איתו ויחנו על עין חרויד ומחנה מדיון הויולוי מצופוין מגבעס המוירה בו עמק. המקומות די מזוהים גם היום, מי שמכיר עמק ישראל, אזור אפולה, יש לנו שם גבעת המורה, היום זה כבר הפך להיות שכונה באפולה, אבל בעיקרון גבעת המורה זה מקום מאוד עתיק. זה נקרא בדרך כלל גבעת המורה, לא על שם איזה מורה שגר שם, אלא על שם שזה מורה את הדרך להולכים מרחוק, רואים את גבעת המורה, ושם יש את כל האזור, עמק ישראל, ואין חרוד, זה מעיין שקיים עד היום, ומחנה מדיין מצפון מגבעת המורה בעמק, אז הוא, גדעון, עם כל העם אשר איתו, כל השבטים שהגיעו, כולם נמצאים שם, בעין חרוד, במחנה מדיין, מצפון, מגבעת המורה בעמק, הם כולם באזור הזה. משם צופים ורומזים בעמק, לשון רשי, והם מתקבצים, כל אחד ממוקם במקום שלו. וגדעון מצידו מוכן לצאת למלחמה. אחרי שהוא עשה את הניסיונות, והקדוש ברוך הוא התגלה, ואמר לו שהכל יהיה בסדר, ואז הקדוש ברוך הוא מתגלה לגדעון ואומר לו, ויאמר אדוני אל גדעון רעב, האום אשר איתוך מתיתיאס מדיון ביודום, פן יספואר עולה ישראל לימויר יודי אוישי עולי. אופה, יש פה יותר מדי אנשים, הם עוד יכולים בטעות לחשוב שזה הם עשו. זאת אומרת, הם יכולים לחשוב בטעות שהם עשו פה משהו. זה מדי קרוב למציאות. יש פעמים שאין בעיה עם ניסים כאלה. מעטים ביד חלשים, מעטים ביד, רבים ביד מעטים, מעטים ביד תורים, גיבורים ביד חלשים. קורה, יש ניסים כאלה שהאדם יכול לטעות. אבל פה הקדוש ברוך הוא חושש עם עם ישראל, אומר לו לא, זה יותר מדי אנשים. בלשון המדרש בתנחום הזה אמר לו הקדוש ברוך הוא רב העם אשר איתך, הורד אותם אל המים, אותם שקראו על ברכיהם מים לשתות, רוצה ולא רוצה, היה משתחווה לילידים. דורו של גדעון היה משתחווה לבבוע, זה באמת כמה פירושים בהמשך במבחן המים, מה הוא באמת עושה שם. והקדוש ברוך הוא אומר, אני ב-300 מלקקים מושיע אתכם, אלה שילקקו כמו שנראה בהמשך, ועליהם הוא אומר, וישרתי בישראל 7,000, ועליהם הוא אומר, והיה שארית יעקב, בקרב עמים רבים, כתל מייס השם כרביבים עלי אורץ, אשר לא יקווה לאיש ולא ייחל לבני אדם. איזה השארית יעקב, זה ה-300 מלקקים, ה-7,000 אשר לא קראו לבעל, הם בתקופות שונות, כן? בכל תקופה זה, בתקופת גדעון זה 300 מלקקים, אבל זה אותה קבוצה של אנשים שאשר לא יקווה לאיש ולא ייחל לבני אדם. ואלה, האנשים האלה, הם אלה שאיתם אני אושיע את ישראל. פן יתפאר עליי ישראל למור ידי אושיע. ואז בעצם הקדוש ברוך הוא אומר לו, ועתו עכשיו, קרונו באוזני הום לימור, תכריז את ההכרזה שבעצם על פי ההלכה צריך להכריז כל פעם כשיש עמד השופט ודיבר אל העם, עמד הכהן ודיבר אל העם, מי האיש הירא ורך על איביו ילך וישוב לביתו, מי ששר נטע כרם ולא חיללו, בנה בית ולא חנכו, רס אישה ולא לקחה, ואז הוא עושה את הקריאות האלה והוא אומר, מי ירא וחרד, מי יורא וחורד, יושוי ויצפור מהר עגיל עוד, נזה ויצפור יצפור, ישוב ויצפור, ישוב ויצפור בבוקר, ישכימו בבוקר. זאת אומרת, לא יעשו את זה, מצודס פשט במקום, פשט הפשוט, זה פשוט לא ילכו עכשיו, אלא בבוקר תלכו. זאת אומרת, יש מצב כזה שלפנות בוקר הם יקומו, אף אחד לא צריך לראות מי הולך. מי שירד וחרד, לא צריך להצהיר על זה, אני פחדן. אפשר לעשות את זה בשקט, אפשר למצוא תירוץ, לא צריך... אז אומר, ישוב ויצפור מהרגילד. טוב, מחכים יום, ואז מה שקורה, ויושב מן העום 22,000, ו10,000 נשארו, הם היו למד ב', היו 32,000, 22,000 הלכו, חזרו, נשארו, 10,000, ו10,000 נשארו. יש פירוש אחר, מה זה ויצפור? יצפור, הכוונה, או ילכו מסביב, גם מצנפת, נקראת ספירה, כי מסובבים אותה לצפירת תפארה, ויש יצפור מהר גלעד, שהוא בעצם אומר, תחכו, מי ירא וחרד, ישוב ויצפור, ילך, ובהר הגלעד, ובבוקר ילך הביתה, הוא לא אמר, המלבי מפרש את זה, שיש פה שתי דברים שצריך, דבר ראשון, גבורה, בשביל שיהיה נס, צריך גבורה, וצריך קדושה, הכנה של קדושה, לקבל עניין אלוקי, לקבל נס משמיים, כי הניצחון פה היה ניצחון נס נעדר בכוח, משהו משמיים קרה. ירא ורך לבב, הם לא מוכנים לגבורה, הם יכול להיות יראי שמיים, אבל אין להם יראה, יש להם יראת בשר ודם גם כן, הם לא יכולים להיות אלה שיעשו עכשיו, הנס יקרה על ידם, חסר להם בגבורה. לעומת זאת, יש כאלה שחסר להם בהכנה לעניין האלוקי, חסר להם באמונה, ואלה שהוא מפריד אותם בהמשך. עכשיו הוא אומר, ישוב ויצפור, לפי המצודס אמרנו, זה ילכו הביתה בבוקר. לפי המלבים זה אומר לא, ילכו וישארו בהר הגלעד, ורק בבוקר תלכו הביתה. תלכו עכשיו אבל תחכו בהר הגלעד. למה? כי בלילה הולכת להיות הישועה הגדולה. הוא הולך לסיפור שקרה שם בהמשך, היה באותו לילה. עכשיו, ברגע שזה קרה בלילה, הוא רצה שבבוקר הם יהיו מוכנים פה כעתודה לצאת לרדוף מהר גלעד אחרי הבורחים, אחרי האויבים שבורחים. לכן הוא אומר יצפור, זאת אומרת יצפור מלשון ציפורים, במהירות כציפורים עפות אחרי האויב. לעומת זאת הקוראים על ברכיהם, להם הוא לא אומר לצפור, להם הוא אומר תלכו תכף הביתה. אומר עובדי עבודה זרה, הוא לא רוצה שהם יהיו שותפים במלחמה בכלל, גם לא לרדוף אחרי. אבל אלה שהם ירדים וחרדים, עכשיו הם פוחדים. ברגע שהם רואים שהגל הציבורי הוא שונה והאויבים בורחים, אז הם יהיו אלה שירוצו מהר. אז לכן אומר, ישוב ויצפור, יחכו שם, זה המהלך של המלבי. טוב, ועכשיו אומר הקדוש ברוך הוא לגדעון, ויאמר אדוני אל גדעון, עויד העם רוב, עירד עשם אל המים, ואצרפנו לחושם, והיו אשר אומר אליך, זה ילך איתך. הוא ילך איתך, וכל אשר אומר אליך, זה לא ילך עמך, הוא לא ילך. אמרתי, קח אותם אל המים, שם הולך להיות מבחן מסוים, הקדוש ברוך הוא עוד לא מגלה לו מה המבחן הזה, ושם אני אצרוף לך אותם שם. מה הכוונה אצרוף? כמו צורף, כמו שצורפים כסף, הכוונה מוציאים את הסיגים ומשאירים את הכסף הנקי, במלחמה הזאת הקדוש ברוך הוא רוצה רק צדיקים וגיבורים. הקוראים על ברכי המשתות זה סימן שהם קראו לבעל, והיות והם קראו לבעל הם לא יכולים להיות. או שבמדרש, כמו שציטטנו מהתנחומה, הם היו עובדים לבבואה שלהם, היה אז עבודה זרה, שיהיו משתחווים לדמות של עצמם בתוך המים. ולכן זה גם עבודה זרה. יש למעשה במפרשים עוד כמה וכמה פירושים על המבחן הזה, למה המבחן הזה, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, עוד העם רב, פשוט יותר מדי, רב העם אשר איתך, זה לא דומה, רב העם אשר איתך, הקודמים לא היו עובדי עבודה זרה, היו דומים לו, אלה שהיו עבדי זרה, עוד העם רב, הם לא איתך, הם לא קשורים אליך, הם פשוט הגיעו, אבל הם לא באמת נמצאים באותו מקום שאתה נמצא, ואצרפנו לך, אני בוא נרד למים ואני אברר לך מי מתאים, מי ראוי ללכת איתך ומי לא. ומי שאני אגיד לך שמה שיכול להצטרף אליך, הוא ילך איתך, הוא יהיה איתך, הוא ילך איתך, הוא יהיה באותה כוונה שלך, ובאותו מקום שאתה מגיע, אותה תשוקה וחפץ לשליחות, עניין ישועה חקוק בליבו מאוד, הוא שותף. הוא באמת מתנדב אמיתי, הוא רוצה להיות מהעניין. אבל כל אשר אומר אליך, הוא לא ילך בכלל. לא רק שהוא לא ילך איתך עם הכוונה הנכונה, שתחשוב, שתראה, אבל מה אכפת לך האינטרסים, הסיבות, העיקר שהוא עושה את הדבר הנכון. אמר לו, לא, הוא לא ילך איתך. אז עזור, שלח אותו עכשיו הביתה, במקום שיהיה לך עריקים בכמויות בשטח. 10,000 איש עכשיו אומרים, כן, הם כבורים, הם חזקים, הם יבואו. הם לא ילכו איתך. מי שאין לו אמונה, לא ילך. לא הולך להיות קל. המלחמה הזאת הולכת להיות נס, היא הולכת להיות סיכון אישי מאוד מאוד גדול. 300 אנשים האמיתיים, הם איתך. הם באותו אמונה איתך, אותה תשוקה, אותו חפץ, אותו רצון. זה אצלם בלב, זה בוער. הם יבואו, הם יעשו ויצליחו. כל השאר, הם לא יבואו איתך. לא בגלל, לא רק בגלל שהם לא מאמינים בך, אלא גם בפורט בשטח הם יבריזו, איכשהו הם לא יהיו פה. בזמן מלחמה ישובו אחור, כי הם לא מאמינים. טוב, הם מגיעים אל המים, ואז הקדוש ברוך הוא, ויו ירד אסהום אל המים, ויו ימר אדוינוי אל גדעון, כל אשר יולויק בלשוינוי מן המים, כאשר יולויק הכלב, תציג אויסוי לבוד, וכל אשר יכרע על ברכוב לשתויס. יש את אלה שמלקקים מהמים, ויש את אלה שקוראים על הברכיים כדי לשתות. והוא אומר, תבחין ביניהם, והיהי מספר המלקקים ביודום אל פיהם, שלא ישמעו איש, וכל יסר הום קוראו על ברכיהם לשתות מים. מה שקרה בפועל, היה כמה? היה 300 איש שלקחו, ביד אל הפה, לקחו ביד אל הפה, וככה ליקקו כאשר ילוק הכלב, מה שאין כן, הקוראים ממלאים את הפה עם מים. אז ראינו מדרש הזה בגלל שאנשים שרגילים להשתחוות לבבואה שלהם, זה לא הפריע להם, לעומת זאת האחרים הפריע להם הקריאה הזאת לכלפי הבבואה שלהם, אז לכן הם הרימו מים ושתו, עם שתי הידיים הרימו מים ושתו וליקקו, זאת הצורה שהם שתו. יש עוד דבר שהמלבים אומר, הקריאה הזאת אל המים זה התנפלות. יש להם בולמוס של תאווה. וזה מראה על התנהגות שלא כאלה לוחמים אתה רוצה. כאלה שלא, הם רואים מים, הם צבעים, אז בום, הם נופלים לתוך הצלחת. אלה לא מתאימים. אותם תשאיר בבית. קח את אלה שיודעים, גם בזמן ששוטים, הם שולטים על עצמם. גם בקיידה, הוא מפרש את זה, בקיידת יצחק מפרש את זה פשוט כ... הוא רוצה אנשים חזקים פיזית. ואלה שכשהם רוצים להתכופף ולשתות מהמים, הם מתקורעים על ברכיהם, זה אנשים שהם לא מספיק חזקים, לא מספיק ערניים, לא לוחמים מספיק טובים. לעומת זאת, אלה שמסוגלים גם ללקק מהמים, אבל הם זריזים, הם ערניים, הם טובים, אלה לוחמים טובים, אותם תיקח איתך. ולכן הוא אומר, אלה לא ילכו איתך, ואלה כן. רשי מסביר את זה שכל אשר ילוק בלשונו, תציג אותו לבד, הם לא ילכו איתך, שכך הם למודים לכרוע לפני עבודה זרה. זאת אומרת, היום אנחנו פחות מבינים את כל את כל העניין הזה, כי אין לנו את המושג הזה של עבודה זרה. אבל מי שזוכר, למשל, הסטייפלר, כן? הסטייפלר זצל מאוד מאוד הפריע לו כל צורה של שתי וערב. ובאמת, את הדברים האלה רואים שאלה שגדלו במקומות שיש הרבה שתי וערב, כמו שהיה בפולין, ברוסיה, באזורים האלה שהם מאוד מאמינים, היה שם הרבה, זה הפריע להם הצורות האלה. לעומת זאת, אנשים פה שבקושי רואים את זה ואין לזה משמעות, אז פחות מפריע. כמו הנורות האלה שיש אנשים ששמים בסוכה, ויש אנשים יהודים שבעיקר אלה שגדלו בחוץ לארץ שלא מסוגלים לשים את זה בסוכה. יש דברים שהם כתוצאה, היום אנחנו לא מבינים שהקריאה על ברכיים זה כזה קריטי, אבל בזמנם שהיה ניסיון גדול של עבודה זרה, אלה שלא עבדו עבודה זרה, לא קראו על הברכיים. הם יצאו מזה, הם ברחו מזה, הם לא באים עכשיו למלחמה לשם השם וקוראים תוך כדי על הברכיים. זאת הייתה תנועה שהם לא עשו אותה. ואלה למודים לכרוע על ברכיהם. אין להם בעיה עם עבודה זרה. הם לא מאמינים, הם לא איתך. הם לא באידיאל שלך, הם לא בתשוקה שלך, לא במקום שלך. לא בוער להם, זה לא חקוק להם בלב. הם לא יבואו איתך. ולכן אלה, ה-300 האיש האלה, שבאמת הלכו, ואתה רואה אותם לא מלקק, לא מקוראים על הברכיים, הם אלה שיבואו איתך. ויאמר אדוני אל גדעון בשלוש מי אויס או איש המלקקים אוישי יעסכם ונוסעתי אס מדיון ביודך וכל העם ילכו איש למקוימוי. הקדוש ברוך הוא אמר לגדעון, אם אלה ה-300 אני אושיע אתכם ונתתי את מדיין בידיך, כמו שהוא אמר לו מראש, כאיש אחד זה יהיה בידיך, אבל בכל העם ילכו איש למקומו, כל יתר העם ילכו איש במקומו, כל העם ילכו הביתה, אבל אלה, מ-10,900-9,700 האלה, הולכים מיד הביתה. הם, הוא לא אומר להם ישו ויצפו רגלעד, כמו שאמר לי מסביר, שיבואו בבוקר מיד אחרי הישועה, אל תהיו שותפים בכלל, תלכו. טוב, אלה הולכים. ואז הקדוש ברוך ויקחו, אבל הם עשירים, כולם, כל אלה שהלכו, ויקחו אס צידו, הום ביודום, ואיס שויפר אויסיהם. הם לקחו, ה-300 איש לקחו את הצידה של ההולכים, לכן היה אצלם 300 קדים, ושופרות, שכל קבוצה, כן, יש לה שופר לצאת לקרב, היה להם את כל השופרות, ואיס כל איש ישראל שילח איש לאוי הולוב, ובישלו איש מי אוי סו איש, החזיק את כולם, הוא שולח הביתה, אבל 300 איש הוא החזיק אצלו, ומחנה מדיון הוי הולוי, מתחס בועי מק. עכשיו הוא עולה להר, והמחנה נמצא תחתיו. מקודם כאן גם אמרנו שהמחנה היה בעמק, אבל עכשיו הוא אומר, מי אין חרוד, הוא עולה להר ומתכונן לקרב. ויהי בלילה ההוא, ויאמר אלו ואדוני קום, רד במחנה, כי נשאתי בידך. הקדוש ברוך הוא אומר לו, קום רד במחנה, תלך, תכבוש את המחנה. ואם יורה אתו לרדת, ואם אתה עדיין פוחד לרדת, כן, אתה עדיין רוצה לראות, אתה עדיין רוצה לבדוק, אז תלך. רד אתו ופורו נערכו אל המחנה. תרד אתה עם הנער שלו שקראו לו פורה, תרדו אל המחנה. ושומתו מה ידברו, ואחר תחזקנו יודכו ויורדתו במחנה. אומר, תשמע מה שהם מדברים. זה יהיה בשבילך עוד סימן, ואחר כך יהיה לך כבר את כל האמיצות כוח, אתה חזקת, אתה כבר לא ירע, אתה לרד, אתה לא תפחד, אתה תרד מהמחנה ויהיה בסדר. וירד הוא ופורו נערוי אל קצי החמושים אשר במחנה, וירדו באמת הוא עם פורה הנער שלו אל קצי החמושים אשר במחנה, הם יורדים לשם, בקצה הם נמצאים ומקשיבים לראות מה קורה. זאת אומרת, לעמוד די מרחוק, די לשמוע מה שידברו, אומר, המלבי מסביר את זה קצת אחרת. המלבי אומר, שהוא אומר ככה, אתה תרד אל המחנה לשמוע עמוד מרחוק, ואם ירא אתה, ואז אין לך את הרקי הלבב, זאת אומרת, אתה לא רוצה לשלוח אחרים, תרד אתה בעצמך אל המחנה, אתה תשמע מה שהם אומרים, ואחר כך תחזק נידיך, וירד אתה במחנה להילחם. עומד בקצה המחנה, קצה האלה שחמושים. כי לא כולם היו חמושים, רק עומדים בקצה על המשמר, הוא אומר, לך תעמוד, הוא עומד שם. ואז מה שהוא שומע, דבר ראשון מה הוא רואה, הוא מדיין, הוא מדיון ועמולק וכל בני קדם, כמו שאמרנו זה לא רק מדיין אלא גם עמולק הצטרפו אליהם, וכל בני קדם הצטרפו אליהם, נויפלים, בואי מק, כה הרבה לרוב הם ענק, כמו הרבה לרוב כמו שכבר אמרנו בפסוקים הקודמים, כמות אדירה של לוחמים ממדיין עמלק וכל בני קדם, ולגמליהם אין מספור כחויל שעל שפס היום לרוב. כמויות, כמויות של לוחמים וגמלים ונופלים בעמק, שוכנים, נמצאים בעמק, נמצאים שם בכמויות אדירות. ויובוי גדעון והנה איש מספר לראי הוא חלוים, הוא מתקרב ויש לו עכשיו משהו שהקדוש ברוך הוא אומר לו בוא תשמע, והוא מקשיב ושומע את דם, אחד הלוחמים שם מספר לחבר שלו, וואי תראה שמה מה חלמתי. והיוי מרהיני חלוים חולמתי, והנה צליל לחם שעורים מספך במחנה מדיון, ויובוי עד האויל ויקיו ויפויל ויהפכיו למעלו ונופל האויל. הוא שומע שהבן אדם מספר, אחד הלוחמים שמספר לחבר שלו חלום, אומר חלמתי חלום ואני רואה צליל לחם שעורים, חררה, כן, עוגה של לחם שעורים, מתהפך במחנה מדיין, כאילו מתגלגל במחנה מדיין, ויבוא עד האוהל, ויקהו, מכה את האוהל, ויפול, ואז האוהל נופל, ויהפכהו למעלה. זאת אומרת, האוהל מתהפך מלמטה למעלה, ונפל האוהל, ואז הוא קורס לגמרי. זה בעצם מה שהוא רואה. ואז החבר שלו עוזר לו, פותר לו את החלום, ואומר לו, ויען ראי איו, ויאמר אין זויס בלתי. אם חרב גדעון בן יויוש איש ישראל נוסן האלוהים ביודוי אס מדיון ואס כל המחנה. החבר שלו מפרש את החלום, שמה הכוונה? שוואי, אין זאת בלתי, אין לזה פירוש אחר, רק אפשרות אחת יש לברש את החלום הזה, שזאת החרב של גדעון בן יואש איש ישראל, ואלוקים נתן בידו את מדיין ואת כל המחנה. גדעון שומע את הפרשנות הזאת, את החלום הזה, דבר ראשון, יש פה את הפשט של הפשט, הוא מזהה פה פחד. אם הבן אדם ראה חלום, בסדר, החלום הזה אפשר לתרגם אותו כך או אחרת. אם ברור להם שאין זאת בלתי, זאת אומרת הם פוחדים. אם הם פוחדים, אפשר למנף את הפחד הזה. והמינוף של הפחד הזה זה בעצם מה שקורה בשלב הבא עם השופרות והקדים והלפידים וכל העסק הזה. בעצם ואז הם רועדים מפחד. זאת אומרת, לקחת פחד שקיים אצלם ופשוט להגביר אותו. זה דבר אחד בפשט של הפשט. עכשיו, אבל יש פה גם הרבה יותר. כי אם אנחנו שמים לב, אפילו ראהו, החבר שלו, מה הוא אומר? הוא לא אומר, גדעון גיבור, גדעון יקה אותנו, גדעון... לא, נתן האלוקים בידו את מדיין ואת כל המחנה. יש פה משהו, נבואה, שנאמרת על ידי הגוי הזה, המדייני הזה, העמלקי הזה, לך תדע מי זה היה שם, מדייני, העמלקי או אחד מבני קדם, הוא אומר, נתן האלוקים בידו את מדיין ואת כל המחנה. זאת אומרת, יש פה לא רק אמירה פשוטה של פחד, אלא גם מוגדר מאוד ממי הם פוחדים, וזה כבר לא דיבורים שלהם, זה דיבורים שהקדוש ברוך הוא שם להם בפה. והדיבורים האלה גם כן נותנים את לגדעון לא רק פוחדים, הם נותנים לו גם את החלום. ואת החלום גדעון מבין בצורה אחרת. גדעון מבין בצורה אחרת, וגם חזל מבינים את זה בצורה אחרת. ורשי על המקום מסביר מה באמת קורה פה בחלום. הנה חלום חלמתי, והנה צליל. זה כתוב צלול, צדיק למד וו למד, אנחנו קוראים את זה צליל. מה זה הצלול הזה? מה הצלול פה? מה צליל פה בדור הזה? אומר רשי, היה הדור צלול מן הצדיקים. נקי לגמרי, לא היה צדיקים בדור הזה בכלל. היה דור צלול מן הצדיקים. אבל מה קורה? אז איך הם ניצלים? אז איך יהיה להם נס? איך אלוקים נתן ביד גדעון בן יואש את כל המחנה ואת כולם כאיש אחד? לחם שעורים. לחם שעורים. זכות העומר הקרב בפסח. הסיפור הזה התחיל בפסח, כמו שאנחנו יודעים, והנה עכשיו הוא אומר לו, יש פה את הצליל לחם שעורים. היה אז, אומר הרד"ק, תזיין בניסן, שאז קציר שעורים, והם באו לבוז את הקציר של שדות השעורים, שכן, לחם שעורים, זה מה שהם ראו. לכן הוא רואה צליל, זה כל רעש, צלילת לחם השעורים, כאילו את הלחם שעורים של עם ישראל, שהם רצו לגנוב, שהם רצו לקחת, לשלול שלל, הוא מתהפך עליהם, מתהפך במחנה מדיין, במקום שעד היום היהודים היו הרי מתחבאים, איפה? במנהרות ובמערות ובמצדות, כמו שלמדנו. לא, הם נהפכים לשלוט על השעורים שלהם, ויבוא עד האוהל, מגיע עד המחנה, ששם האוהלים, לא רק שהם עומדים יציבים איפה שהם, הם מגיעים עד אליהם, ויקהו ויפול. יהיו חללים, יפלו חללים, ויעתחיו למעלה, שהם כבר בורחים מהעמק אל הערים מסביב, ושם נפל האוהל לגמרי. ואומר, וואו, זה אומר, עכשיו, איפה, בזכות מה הדבר הזה קורה? הדבר הזה קורה בזכות עומר. קורבן העומר. וזה דבר שראינו את זה מההתחלה, ובלשון המדרשים, וזה דבר שצריך ביאור. מה באמת, מה כל כך מיוחד במצווה של עומר, שמדבר פה מצב שעם ישראל, איך לקרוא לזה, לא מי יודע מה. נכון, הם לא במצב טוב, הם כולם עובדי עבודה זרה, וגדעון בכוח המצווה הזאת של פסח, הוא שומע את הסיפור של פסח, ואז הוא שואל, ויש השם בקרבנו, אז איך קורה הדבר הזה, עם ישראל סופר, לך בכוחך זה, והושעת את ישראל מיד פלישתים הלא שלחתיך, הוא יוצא לקרב, והנה מגיעה ישועה גדולה לעם ישראל. ומעניין באמת, בכוח מה, דור צלול, עומר, מה הסיפור הזה של עומר? מה כל כך מיוחד בעומר? האמת היא, כשמתבוננים במדרש, המדרש נמצא באמור, פרשת ויקרא רבה, אמור, רבי יוחנן אמר, לעולם אל תהי מצוות העומר קלה בעיניך, שעל ידי מצוות העומר זכה אברהם לירש את ארץ כנען. אופה, אז לא יהיה מצוות העומר קל בעיניך, הבנתי. למה? כי על ידי מצוות העומר זכה אברהם לירש את ארץ כנען. זאת אומרת, כל מה שקיבלנו את ארץ ישראל זה בזכות העומר, הדאוד הכתיב ונתתי לך ולזרחה אחריך על מנת שמה ואתה את בריתי תשמור. ואיזה זה? מה זה בריתי תשמור? מצוות העומר. מדהים. ריש לקיש אמר, לעולם אל תהי מצוות העומר קלה בעיניך, שעל ידי מצוות העומר עשה הקדוש ברוך הוא שלום בין איש לאשתו. ואומר, בזכות קמח צהורים, זאת אומרת, העניין של סוטה, שזה נעשה במנחת צהורים, זה בזכות עומר. טוב, אמר הבאו, רבי סימון ורבי סימון רבי שמעון בן לוי, היא שעמדה להם בימי גדעון, שנאמר ויבוא גדעון, והנה איש מספר לרעהו חלום, ויאמר הנה חלום חלמתי והנה הציע לכם שעורים מרו, צליל שעורים רבון, ונאמר מראה שצלל עליהם אותו הדור מן הצדיקים. ובזכות מה ניצולו? בזכות לחם שעורים, ואיזו? זו מצוות העומר. אמר רב שמעון בר נחמן, היא שעמדה להם בימי חזקיהו. מימי חזקיהו שבא סנחריב ורצה לכבוש ולהרוס את הכל. חזקיהו, הדאוד הכתיב, והיה כל מעבר מתם או שדה אשר יניח השם עליו בתופים ובכינורות, ובמלחמות תנופה נלחם בה, וכי יש מלחמת תנופה באותו הדור, ואומר, זו מצוות העומר. רבונן אמר, היא שעמדה להם בימי חזקל, הדאוד הכתיב, ואתה כך לך חיתים ושעורים. טוב, יש פה באמת עריכות עוד ועוד ועוד, והגמרה, המדרש ממשיך, וזה אנחנו מכירים, מגמרה במגילה. היא שעמדה להם בימי המן. דאמר רב לוי, כיוון שראה מרדכי את המן בא כנגדו והסוס מיד בידו, אמר דומה אני שאין רשע זה בא אלה לאורגני, ומה עם התלמידים שלי, אני לא מעריך עכשיו בכל הפרטים של הסיפור, מוכר מאוד מהגמרה במגילה, מהסיפור של פורים, ואז הוא אומר, בא מלוא קומץ שלכם ודחה את כל ה-10,000 כסף שלי. איזה קומץ שלכם? קומץ של מנחת העומר. זאת אומרת, גם הנס של המן, ופה במדרש בהרחבה, קורה בכוח מצוות העומר. מה מיוחד כל כך בעומר? עוד דבר, רות באה בית לחם בתחילת קציר שעורים. רות מגיעה לבית לחם בתחילת קציר שעורים, ושם מתחיל להיבנות מלכות בית דוד, קציר שעורים, עוד פעם למה? לרמז על מצוות העומר. מה כל כך? אבך, יש לו פירוש משיב נפש על מגילת רות, הוא מביא שם רשימה של דברים, אברהם, רות, חזקיה, יחזקאל, המן, ואומר כל אלה זה גרלות שיש פה חלק מהישועה, והיא שתעמוד לנו בגלות האחרון. והיא שתעמוד לנו, כך הוא כותב הבך, והיא שתעמוד לנו בגלות האחרון. הזכות של מצוות העומר. מה באמת הסיפור של העומר? מה כל כך חשוב בדבר הזה? אני רוצה להציע, באמת, כתלמיד אדם לפני רבותיו, מה באמת הנקודה של עומר? יש וורט כזה, וורט, דבר שכתוב בספרים, כשמביאים את קורבן העומר, זה בתחילת הספירה לקראת מתן תורה, ויש פה שתי מנחות. יש את המנחה של עומר, שזה מביאים ביום הראשון של ספירת העומר, בתזיין בניסן, מנחה של סעורים, לוקחים סעורים, מנפים אותם, שעושים נפה, עושים מהם, כן, כמח ומקריבים קומץ וכו'. ויש אחר כך בשבועות מביאים מנחה של שתי הלחם, שתי לחם, חמץ, שהם עשויים מחיטה. וידוע שזה מאכל בהמה, שעורים זה מאכל בהמה, וחיטים זה מאכל אדם, שיצאו ממצרים היו כמו בהמות, ועבדו על עצמם כל הימים האלה של ספירת העומר, עד שנהיו במצב של בני אדם, מי לאכול שעורים עברו לאכול חיטים. עקידת יצחק, בעל עקידה, בשער סמך זין, כשהוא מדבר על העניין של עומר, הוא מביא את הדבר הזה, אבל הוא מביא אותו עם קצת שינוי. הוא כותב שהסיפור הזה של עומר, הסיפור הזה של עומר אומר, זה לחם שעורים. ואת הלחם שעורים הזה זה בתחילה, כשעם ישראל יצאו ממצרים. הוא אומר, עד היום הם היו כמו קוצים, ברקנים, תבן וקש. לא היה בהם שום מעלה. עכשיו הם הפכו להיות שעורים. עוד פעם, זה מאכל בהמה, אבל זה מאכל. הם לא מצב שהם היו עד עכשיו, שהם היו מצב שהוא רק תבן וקש וקוצים. הם הפכו להיות לחם שעורים. כמח שעורים, שזה מאכל, מאכל בהמה, אבל מאכל. ומפה הם מתחילים להתקדם עד שמגיעים למאכל חיטה. והקבלה, כן, מרחיב בזה ואומר שלא יהיה קל בעיניך. אבל למה? כי בשעורים יש התחלה אל השלמות. בשעורים, בעומר שעורים יש התחלה אל השלמות. ובשים לב למילים האלה, יכול להיות שאנחנו יכולים להבין מה הסיפור של עומר. עומר לא מגיע כשעם ישראל ראויים, צדיקים, שווים, עשים מה שצריך. לא. זה מצב של התחלה. אנחנו לא עושים הרבה, אבל אנחנו רוצים להתחיל לעשות דבר טוב. יש פה התחלה אל השלמות. הולכים להתחיל משהו גדול, משהו נכון. זה בעצם המצב של עם ישראל ביום שאחרי יציאת מצרים. הקדוש ברוך הוא הוציא אותם ממצרים, הביא אותם לפה, מעמיד אותם פה, ועכשיו מה אנחנו עושים? אנחנו מתחילים, זה עומר שעורים, מביאים את קורבן העומר, מתחילים את ספירת העומר, מתחילים לעבוד, מתחילים להשקיע, מהיום ועלה יהיה בסדר. עכשיו, בהתחלה, ביציאת מצרים, טוב, זה די ברור, כן? הנה, התחלנו, עכשיו זה הזמן להתחלה, זה כמו זוג צעיר שעכשיו מתחתנים, זה הזמן שמתחילים לעבוד, יפה. אבל יש אחר כך בהמשך, הנביא מגיע, ופה בדור הזה של גדעון, ומגיע עם ביקורת, העליתי אתכם ממצרים, איפה הכרת הטוב? העליתי אתכם, איפה עירת הרוממות? הוצאתי אתכם מבית עבדים, אתם אמורים להיות עבדי השם. הבאתי לכם את ארץ ישראל, גירשתי מפניכם את כל הגויים. למה אתם עובדים את אלוהי המורי? מה גדעון מגיע? גדעון בא ואומר, לא, גדעון בא ואומר, הקדוש ברוך הוא עשה ניסים לעם ישראל במצרים? אם צדיקים היו, יעשה לנו נס בזכותם. אם רשעים היו. כמו שעשית להם נס, כך תעשה גם לנו נס. זאת טענה שהיא לא ממש טענה טובה. זה שהוא קיבל מתנה, אז גם אתה אמור לקבל מתנה? כאילו, הוא עוד לא הוכיח את עצמו לפחות שהוא לא בסדר. אתה כבר הוכחת את עצמך שאתה לא בסדר. נתנו לך מתנות, וזה לא עזר. אז מה פתאום שתקבל עוד פעם מתנה? הטענה אבל של גדעון היא לא טענה, הם קיבלו גם אנחנו נקבל. הטענה היא, הם התחילו, גם אנחנו מתחילים. גדעון הוא התחלה של דבר גדול מאוד. גדעון הוא ההתחלה של הניסים, הוא מתחיל, וכשהוא מתחיל הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה מתחיל? אתה מוכן להתחיל? אם ככה, הקדוש סוד שכינה יורדת למטה בעבור אהבתו לעמו ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר, תהיה בן כומרים, תהיה הכי נמוך, עם עצי אשרה ועם אבנים של מזבח הבעל, עם פר שהוא מוקצה ונאבד בלילה בזרות. אני שם איתך, הקדוש ברוך הוא ישרה את שכינתו. לך בכוחך זה, עם הכוח הזה של לא משנה מה עם ישראל עשו עד היום, אנחנו מתחילים מהיום, והושעת את ישראל מיד פלישתים, והושעת את ישראל מיד בניין, אני לא שלחתיך, לך, תצליח ותעשה. וכל הסיפור פה זה צליל שעורים, זה צלול מן המצוות, אין שום דבר, אבל מתחילים, מתחילים, כי זאת ההתחלה. איפה עוד? תסתכלו על הרשימה. אברהם אבינו, על מה מדובר? אברהם אבינו, מה הוא עושה בעצם? הוא מתחיל. שהוא הולך ומקבל את ארץ ישראל. בכוח, זאת בריתי אשר תשמרו. מתחיל דבר שבעזרת השם עוד הרבה הרבה דורות יהודים יקיימו את מצוות העומר ואת הפשט של הפסוק ואתה את בריתי תשמור. יהודים עד היום הזה מקבלים ברית מילה ומקיימים ברית מילה ועושים אותה בשמחה. התחלה. רות באה בית לחם בתחילת קציר שעורים. התחלה. מתחיל מלכות בית דוד. היא מתגיירת ומתחילה דבר חדש. כוח העומר זה כוח ההתחלות. הכוח שבו למרות שאין לנו סיבה ולא מגיע לנו ועשינו רק רע עד היום, אנחנו מתחילים, וכשאנחנו מתחילים הקדוש ברוך הוא מתגלה עלינו. חזקיה ראוי להיות משיח. הכל מתחיל, מתחילים דברים מאוד מאוד גדולים. טוב, אפשר גם לעבור על כל הפרטים, אני לא רוצה להאריך, אבל בכל הפרטים רואים את הרעיון הזה, את הרעיון של התחלה. מתחיל והתחלות זה עוד פעם מתחילים מחדש. היה מה שהיה היה. מתחילים מההתחלה. וההתחלה הזאת, ובכוח זה יגאלו ישראל. עם ישראל יבוא למצב ויגיד, וואו, עשינו, עשינו, באמת עשינו, הרבה דברים עשינו. אבל אנחנו מתחילים מהיום והלאה. הכוח של עומר והכוח של ספירת העומר זה כוח ההתחלה של עם ישראל. אני רוצה להראות, ראיתי אחרי, אחר כך ראיתי במהר"ל. במהר"ל באור חודש, יש לו באמת עריכות, ולא נראה את כל העריכות שלו, כי זה מאוד ארוך על כל עניין העומר. אולי נמסור על זה שיעור נפרד, על כל העניין הזה של עומר במשנת מהר"ל. אבל הוא מביא את הגמרא, במגילת, זין עמד א', הלך המן וראה, זה באור חדש, אסתר פרק ווב, על הפסוק ויגח המן את הלבוש בית הסוס. אזל ואשכח רבנן דיית וכמיג מורדכי, וכומח זה לא ילחס קמיצה, אמר לו במאי הסקיסו, אמר לו דקיה ומגידשו, כיום היו מביאים את העומר, והוא מסביר שזה לעולם על תהיה מצוות העומר, קלה בעיניך, הוא מביא את המדרש הזה. טוב, והוא מסביר את כל העניין של העומר, ואז הוא מוסיף בסוף, הוא אומר בכלל שכל הסוגיה הזאת סוגיה מאוד עמוקה, דבר זה הוא דבר מופלג ועמוק, וזה כמו ש... טוב. ואז הוא אומר, ועוד יש לך להבין, אחרי הנפלא והעמוק הוא מוסיף עוד דברים עמוקים. כי מיום הבאת העומר מונים 50 יום עד העצרת. ספירת העומר. ודבר זה היה גורם מעלת ישראל שהיו גוברים על המן, שעשה עצמו עבודה זרה, והיה רוצה להגיע עד המדרגה של 50. כמו שהתבהר למעלה, זה המן, טוב, לא ניכנס לזה. וכאשר ישראל מביאים העומר לפני הקדוש ברוך הוא, הם מתעלים עד 50. הם עוד לא ב-50, הם בהתחלה. ואתה יודע מה יעבור עליהם עד שהם יגיעו ל-50? וואי וואי וואי. 10 ניסיונות ניסו אבותינו את הקדוש ברוך הוא במדבר. תקחו את הגמרא בערכי, נכון? כשהיא מפרטת את הרשימה של 10 ניסיונות. אבל מפרשים על אבות, מביאים את זה שם. בפרק ד', את כל הרשימה של 10 ניסיונות. 7 מתוך 10 היו בשבועות האלה של מתן תורה. 7 מתוך 10 היו בשבועות האלה של מתן תורה. זאת אומרת, עם ישראל מתחילים, כן, בטח, מתחילים עבודת השם, סופרים יום אחד, יום שני, יום שלישי, בום, ויאמרו על ים בים סוף, נפלו. מה היינו עושים אנחנו במצב כזה? די, נגמר. תדע מה, בוא נתחזק, טוב, בוא נתחיל מההתחלה, 1, 2, עם ישראל, מה פתאום? 7, 8, 9, 10, מה רע? בום, הגיעים, רוצים לחזור למצרים, ויאמרו, השם ישמור, מה רע? מי מה רע? עד היום, מר. נו, מה הקדוש, מה קורה, מה הלאה? 11, 12, מה? הם לא מתייאשים ולא נשברים, ממשיכים לספור כמו שלא קרה כלום. מה, ממשיכים בהתחלות. מתחילים הלאה, לא מתייחסים לנפילות. הם היום כבר בשער 50? לא, הם רחוקים מאוד בשער 50, הם עוד הולכים ליפול 7 פעמים בדרך. 7 ייפול צדיק וקם, עד שהם יגיעו למטרה. אבל לא, אומר המהר"ל. כבר עכשיו, כאשר ישראל מביאים העומר לפני הקדוש ברוך הוא, הם מתעלים עד 50, שממנה ניתנה התורה משער 50, כמו שבהרנו זה במקומות הרבה, שתורה מגיעה משער 50. ולכך מונים הספירה מיום אחד בעומר עד ה-50, הוא יום מתן תורה. סופרים כל הזמן את ההתחלה. היום יום אחד בעומר, היום 2 ימים לעומר, היום 3 ימים לעומר, הכל סופרים לעומר. כי בעומר הכל התחיל, כי בהתחלה הכל כלול, ומשם היו גוברים על זרע עמלק, על ידי שדבקות ישראל לשם על ידי התורה, בכוח ההתחלה של העומר, כי בכוח ההתחלה שהוא הבאת העומר, וממנו מתחילים לספור 50 יום, בכוח זה הוא הסוף. אין סוף בלי התחלה. בכל התחלה כלול הסוף. ההתחלה כוללת בתוכה את הסוף. ולכן בכוח יום ראשון של עומר, הוא יום 50 של מתן תורה, שמשם גוברים על כוח המן. וכאשר תבין דברים אלו, אז תבין דברים הרבה שנאמרו במגילה הזאת, על מגילת אסתר, מה שהייתה הגאולה הזאת בפרט על ידי אישה, ועוד כמה וכמה דברים, ויש בזה עריכות בהערות על אור חדש של הרב ארטמן, באמת גם מביא פה הרבה דברים מעניינים על זה, אבל זה לא הנושא שלנו, אז לא ניכנס לזה, רק נקודה אחת. יכול להיות, אני לא בטוח, אבל יכול להיות שזה גם מה שהמהר"ל מתכוון פה בעניין הזה. הכוח של עומר זה ההתחלה. והכוח הזה של ההתחלה זה הכוח שבו האדם נמצא, איפה שהוא נמצא, ומה שהוא עובר, ובכל זאת הוא מתגבר ועושה את מה שצריך. מתחיל, הוא מתחיל. צליל זהורים, דור צלול, אין בו צדיקים, אין בו כלום, אבל יש לו את כוח העומר, יש לו את כוח ההתחלה, הכוח של גדעון שמתחיל עכשיו להוביל את עם ישראל למקום אחר, הוא המשפחה שלו, אבא שלו, אחר כך כל בני העיר, ואחר כך כל השבטים מצטרפים, ולאט לאט נעשה שינוי ומהפך גדול בעם ישראל. כשגדעון שומע את כל הדבר הזה, הוא מתחיל ליזום תוכנית איך להילחם באמת בפועל נגד מדיין, כשמוע גדעון את מספר החלום ואת שברו, וישתח ומשתחווה, מודה לקדוש ברוך הוא, ומתחיל להכין תוכנית. התוכנית, בעזרת השם, נלמד בלי נדר בשיעור הבא.